ברשות אבי מורי, ברשות אמי מורתי, ברשות מורחמי, ברשות ראש הישיבה, ידידי ורעי, ברשות אחי ורעי צוות הרמים, ברשותכם אורחים חשובים ואחרונים חביבים, בני הישיבה יקרים לי מאוד. רוצה אני לחלק את דבריי לשני חלקים. הראשון היא התשתית שהולידה את כתיבת הספר הזה, התשתית הרעיונית, והחלק השני ומעט על התהליך המעשי שהביא בסופו של דבר ללידתו בפועל. למעלה מ-13 שנה שאני צועד בדרכי פולין האבלות, בעיקר עם בני נוער. בני נוער שעוברים הכנה גם אמונית לקראת המסע הזה, וכשמגיעים אל המקום הקשה, ההכנות האלו אינן מספיקות. הם מתבוננים בי, רב בישראל, מחנך, ומבקשים ממני את העזרה. מוצא אני את עצמי אדם מתבגר שחווה חוויות אמוניות של אנשים צעירים. הקושי, הכאב והאמונה. הסיפור הידוע בגמרא על אנשי כנסת הגדולה, שלמה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה, לפי שהחזירו עטרה ליושנה, שבא ירמיהו ואמר: נוכרים מקרקרים בהיכלו, איה נוראותיו, ולא אמר נורא. בא דניאל ואמר: נוכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו, ולא אמר גיבור. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו: אדרבה, זוהי גבורת גבורתו, שכובש את יצרו ונותן ערך אפיים לרשעים. ואלו הם נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? וכאן שואלת הגמרא שאלה: איך השמיטו ירמיהו ודניאל, שני תארים שנתן משה, הגיבור והנורא? והתשובה של הגמרא היא בהשתוממות גדולה, צריכים לקרוא אותה. אמר רבי אלעזר: מתוך שיודעים בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. העמידה לפני הקדוש ברוך הוא מתוך אמת, אמירה לפני הקדוש ברוך הוא של אמת, מה קשה לי עכשיו? ואף על פי שאנשי כנסת הגדולה ידעו את התשובה, וייתכן שגם ירמיהו ודניאל ידעו את אותה התשובה שידעו אנשי כנסת הגדולה, אבל ירמיהו ודניאל עמדו שם בשעת מעשה. וכשאתה חווה את הדברים בחוויה בלתי אמצעית, בכלי ראשון, הרי שאז התפילה היא אחרת. יש תשובות, אבל התפילה בשעת מעשה היא תפילה כל כך אמיתית, כל כך מעומק הלב, תפילה שאין בה מקום לא לכל מיני פשוט, מהמקום שבו האדם נמצא. כשראיתי את בני הנוער בתפילתם, כשראיתי אותם בכאבם, וראיתי שלא זו בלבד, שהאמונה איננה נפגמת ונסדקת, אלא אדרבה, האמונה עוד הולכת ומתחזקת, הרגשתי שדווקא רגעי המשבר ודווקא רגעי הקושי הם אלו שחושפים בצורה כל כך חזקה את הקשר ואת האמונה שיש לכל אדם מישראל עם אלוקים. ובמקום שבו עומדות השאלות הגדולות, ובמקום שבו עומדים הקשיים הגדולים, שם עומדים המאמינים הגדולים, אלו שמוצאים בתפילה את הנחמה, באפשרות לעמוד לפני ריבונו של עולם ולהתפלל, מתוך שיודעים בו בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא. ההרגשה החזקה הזאת השיבה אותי לדברים שכתב הרב קוק: האמונה אינה שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. ברגעים של הקושי, מה שעומד שם זאת מהות הנשמה, זה דבר שעומד כסלע איתן ולא נותן לאדם לזוז. והשאלות הגדולות והקשיים והכאב הופכים להיות כגלי ים שמתנפצים אל הסלע הגדול הזה, ובהתנפצותם מפריחים את שלל הגוונים של הקשת, הקשת האמונית החזקה הזאת, זו שעומדת, ודווקא ההתעמתות עם הכאב ועם הסבל ועם הקושי ועם הדמעות, דווקא זו מולידה את המשמעות או את החשיפה הגדולה ביותר של סלעי האמונה. איוב איננו מוכן לקבל את ההסברים של רעיו. הם מנסים לתרץ לו למה זה קרה, זה קרה בגלל זה וזה קרה בגלל זה, ואיוב אומר לו: לא, אני לא מקבל. ובסופו של דבר איוב, זה שאיננו מקבל, חותר להרגשה עמוקה יותר של משמעות הקשר שלו עם אלוקים. לא, אינני מתפשר בתשובה הזאת, יש שם משהו עמוק יותר, יש שם משהו פנימי יותר, משהו חזק יותר, משהו שאני צריך להיות מובל אליו מכוח הסבל הנורא הזה. אני צריך להגיע למשהו עמוק יותר. אל תרפאו שבר גדול על נקלה, קחו אותו אל המקום הפנימי הזה, אל מקום האמונה. ויען השם את איוב מן השערה. אחד הדברים שהיה צורך בהם זה להפיג את הפחד מפני השאלה. ישנו ביטוי היום, אומרים חזר בשאלה. תלמידי יודעים שאני מקפיד לומר לא חזר בשאלה אלא הלך בשאלה. חוזרים בתשובה, הולכים בשאלה, לא חוזרים בשאלה, לא חוזרים לשום מקום, מתרחקים מהלחזור. אבל ניחא, זה יוצר איזושהי מין הרגשה שההולכים הולכים בגלל שאלה, והחוזרים חוזרים משום שיש להם תשובה ולא היא. התורה והנביאים מלאים בשואלי שאלות שהיו מגדולי החוזרים, ש שהיו מגדולי המאמינים. לא, לא השאלה היא הבעיה. לא, לא השאלה היא הבעיה. מאמינים גדולים שאלו, שאלו, והשאלה הייתה בעבורם למבוא לקשר עם הקדוש ברוך הוא. מובא בספר אבא שהולך עם בנו, והבן שואל את אבא, אבא תגיד למה שמיים כחולים? אומר אינני יודע. אבא תגיד למה האדמה חומה? אינני יודע. אבא תאמר לי מדוע האוויר שקוף? אני לא יודע ילדי. אבא, זה מרגיז אותך שאני שואל אותך כל מיני שאלות שאין לך עליהן תשובה? לא, אומר האבא, אם לא תשאל איך תדע? כן, אם לא תשאל איך תדע? לא הייתה תשובה. לאבא אין תשובות. אם לא תשאל איך תדע, איך תדע את הדבר העמוק, איך תגיע? חביבים עליך ייסורים, לא הם ולא שכרם. חסידים הרי כדרכם היו רגילים לפסק כל דבר בדרך משלהם. פעם שמעתי מפי איזה יהודי אצלנו בשטיבל, גם כן ניצול שואה, הוא אמר חביבים עליך ייסורים. לא, אם באים עליך ייסורים ואתה אומר לא, אתה מתמרד כנגדם, אז הם ולא שכרם. את התועלת כבר לא תקבל. וכשאתה עומד מול הכאב ומול הייסורים, ואתה יודע לקחת את זה אל המקום האמיתי, הרי שהאמונה צפה ועולה. ואחרי ההרגשות האלו, כל מערכת היחסים והקשר של אדם עם אלוקים בא ממקום עמוק כל כך של אמונה שאיננה לא שכל ולא רגש, אלא ההרגשה, הגילוי העצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. ואחרי כל זה, ואחרי הרבה הרבה שיחות וישיבה עם אנשים צעירים שמחפשים ורוצים לשמוע את התשובות, הגיע הזמן לחפש חברים, לחפש התייחסויות של אנשים גדולים, לחפש בספרי חסידות ומוסר ומחשבה כאלו שדיברו כך, שאמרו כך, ולהסתובב עם פנקס ולאסוף כל מילה וכל משפט שאתה שומע, כדי לאסוף חברים, חברים לדרך של אמונה, חברים שיחזקו בדרך הזאת של חיפוש אחרי אלוקים. עד כאן על התשתית של הספר הזה ובמישור האישי. אמר כאן אלעד ואומר בגילוי לב, אמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך, ודרשו חז"ל אנוכי ראשי תיבות אנא נפשי כתבית יהבית. אף אני אומר, עומד בפניכם ואומר, אני את נפשי כתבתי ונתתי. 13 שנה נמשכה כתיבת הספר הזה, כשבכל פעם אני חוזר הביתה ויש שקיות ניילון ובתוכם אני מכניס עוד פתקה ועוד מקור ועוד פתקה, ולאט לאט הדברים הולכים ומתארגנים ונצברים, תוך שאני משתדל כל הזמן לשוחח עם יהודים שיהיו לי למצפן ולבקרה לדרכי. ועל כל אלה, קהל השומעים שלי כאן, חבורת תלמידים שלפני, אני חושב, 5 או 6 שנים, ישבתי איתם והעברתי להם את זה בצורה מרוכזת לקראת סוף זמן קיץ, וביניהם תלמיד אחד שלא נמצא איתנו כרגע כאן, יחזקאל רבינוביץ', שישב, ליקט את הכל, אלה על הכתב, והביא לי חוברת שהיא כמין ספר, ואמר לי, הרב, אנחנו עשינו את המקסימום, עכשיו תורך. הניח את הספר על השולחן ויצא מן החדר. דרך אגב, לפני 4 חודשים הוא עשה לי את זה עם ספר אחר, שאולי יהיה הספר הבא שהם יעזרנו, אבל כך הוא עשה. לקחתי את העניין והתחלתי קצת לסדר אותו, ואז הגיעה פגישה עם רב אברום, שפשוט, אז למה אתה לא כותב? בפשטות ובטבעיות הזאת, אז למה אתה לא כותב? יש לך, צא לדרך. ומשם הספר הזה קרם אור וגידים. אני רוצה לסיים את דבריי בשלמי תודה. להודות לבורא עולם ששם חלקי מיושבי בית המדרש, להודות לאבי ואמי שאין לי צל של ספק שבאמונתם הפשוטה הם מזדהים יותר עם הדברים שאמר כאן הרב סיני אדלר. תודות לבני ביתי, תודות לישיבת ההסדר שעלבים, שבשבילי היא הרבה יותר מאשר בית גידול. מעשה בחסיד אחד ששאלו אותו, מה העניין של הרבי שלך? הוא לא הספיק, לא הצליח להחזיק מעמד, הוא תפס בשולי חולצתו, פרם את הכפתורים ואמר, תסתכל פה ותדע מהו הרבי שלך, שלי. אף אני יעינה לפניכם כאילו פרמתי את כפתורי חולצתי, ואומר לכם, תסתכלו פה ותדעו מה בית המדרש הזה בשבילי. תודה לרב יעקובסון על עבודה משותפת וברוכה, על צדקות אין קץ ועל סבלנות. תודה לתלמידים שהביאו את הספר הזה למקום הזה, תודה לספריית משעול, לשייקה, לאלעד, לצוריאל, שהיה להם הרבה סבלנות בשבילי, וזה בלשון המעטה. ואני תפילה שבאמת לא תצא תקלה תחת ידי, שלא אומר על אסור מותר ולא על מותר אסור, אלא שיהיה הספר הזה באמת אבן דרך ליהודים מבקשים, שיושיטו את ידיהם אל תוך הערפל אשר שם האלוקים, ויאמרו, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתיו ומצאתיו. ערב טוב.